עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם מני גרשוורץ.
חזרנו אליכם, המהדורה המרכזית, השעה השנייה, העורכת הראשית היא אסתי פלד על הביצוע הטכני, פנחס בינדר ואני איתכם מני גרשוורץ. אנחנו בשעה הזו נעסוק בכמה וכמה נושאים על סדר היום, אבל תחילה פותחים עם מוטי אלפרין. שוב ערב טוב מוטי.
ערב טוב מני.
מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה נתניהו, שחייבים לומר בערב אחד גם נפגש עם משפחות החיילים, גם מכנס קבינט, ועוד בהמשך גם אמור להיכנס לבית חולים להרדמה ולניתוח, מוצא זמן למסיבת עיתונאים. יש שם כותרות?
כן, אז כמו שאת אומר, בהחלט ערב עמוס לנתניהו, והכותרת המרכזית אם אנחנו רוצים לקחת זה למעשה מחוק הגיוס, כמובן כולם באים במטרה לשאול אותו על הנושא הזה, ונתניהו מבחינתנו לפחות נותן כותרת חשובה. הוא מבהיר שעליו כל שלילת התקציבים והצעדים הלאומתיים של היועצת המשפטית, הם יקדמו, הקואליציה זאת אומרת, תקדם חוק גיוס אך ורק בהסכמה עם החרדים, לא יהיה פה שום צעד מצד הממשלה לכפייה לומדי התורה, הכל יהיה בהסכמות מלאות. נתניהו אומר שהוא מצידו כמובן מעדיף שוויון בנטל, אבל שוב, זה רק אם זה יגיע מצד המפלגות החרדיות, הוא טוען שהמפלגות החרדיות הגיעו להסכמות על דברים שהם לא הסכימו בעבר, ככה שיהיה מעניין לראות כשיגיע חוק הגיוס בחודש הקרוב לכנסת, יהיה מעניין לראות מה המפלגות החרדיות מסכימות שלעולם לא ראינו. בכל מקרה, אם אנחנו מדברים על נושא הגיוס, אז מוקדם יותר היום מתקיימת פגישה, כפי שדיווח כתבנו נתי קרליש, מתקיימת פגישה בין כבוד קדושת מרן האדמו"ר מויז'ניץ למרן הגאון רב מוישה הלל הירש על נושא הגיוס, ושם אנחנו יכולים לספר שהנושא המרכזי שעולה זה דווקא קרן למימון שלילת תקציבי עולם הישיבות. אנחנו יודעים שהתקציבים הולכים להישלל, ושם מנסים להבין כיצד הולכים להביא את הכסף הזה. אנחנו מדברים על עשרות מיליוני שקלים בחודש, אז מרן נותן הוראה ככה שבינתיים לא תוקם הקרן, אבל האדמו"ר מויז'ניץ נותן הצעה משלו. הוא אומר, נציג החסידים יהיה מזכיר המועצת ולצר, למי שמכיר, דמות ידועה בתוך מועצת גדולי התורה של החסידים, אגודת ישראל. הוא אומר, זה יהיה הנציג מטעמנו. מרן הגאון רב מוישה הלל הירש אומר שכמובן גם יהיו נציגים לתאים וספרדים, אבל כרגע אין טעם למנות את הקרן הזאת, אלא רק לעשות תחנות מקדימות, בגלל שצריך למצות את הניסיון מצד הקואליציה להביא חוק גיוס מוסכם.
הבנתי, אז בטרם נדבר על מי יהיה באותה קרן, אנחנו צריכים שאותה קרן תקום. אנחנו יודעים לומר כבר על מה מדובר, איך זה יעבוד, האם יגייסו כסף מתורמים בישראל או בארצות הברית?
אני מבין שכבר נהייתה פנייה, היו פניות של מספר תורמים בעיקר מארצות הברית כדי לנסות ולחסות את הסכום הזה. אנחנו יודעים גם על איש התקשורת ינון מגל, שככה ביממה האחרונה ציר שהוא הולך לפתוח מיזם מטעמו לגיוס דווקא מצד הישראלים, ככה שיהיה מעניין לראות את השילוב הזה גם מצד ארצות הברית וגם מצד ישראל. בכל מקרה, הקרן הזאת עוד לפני שהיא קמה, מי שיעלה הערב למעונו של מרן הגאון רב מוישה הלל הירש, שזה דמות מעניינת במיוחד שחוזרת לתמונה בנושא הגיוס, זה בנו של כבוד קדושת מרן האדמו"ר מסלונים, שאנחנו זוכרים שבפעם הקודמת כשניסו להעביר חוק גיוס מוסכם מטעם המפלגות החרדיות, אז הוא ככה עיכב ולבסוף סיכל גם את הנושא הזה. אז אנחנו יודעים שהוא חוזר לתמונה, והפעם ינסו להגיע להסכמות מצד כל המפלגות החרדיות לפני שמביאים חוק גיוס כלשהו לכנסת.
זה דיווח מעניין,
ושיעמוד בבג"ץ.
זה דיווח מאוד מעניין מה שאתה אומר עכשיו על הגעת בין האדמו"ר מסלונים למעונו של הגאון רב מוישה הלל הירש בבני ברק, כי אני אחבר אותך למה דברים שהביא כאן איתי גדסי, פרשננו בסוף השעה הקודמת, שהוא נתן לנו פה בפרסום ראשון את המתווה של המפלגות החרדיות, איך לפתור את המשבר המשמעותי אליו נקלענו, בצורת הצעת חוק שכן תעסוק גם בעניין הגיוס וגם במודל שירות חדש, כולל מילואים, כולל שירות לאומי,
כן.
ועל כן, הדברים שאתה אומר עכשיו הם סופר דרמטיים.
כן, אבל צריך להגיד ביושר, מני, כולנו יודעים שכל הצעה כזאת או אחרת שהמפלגות החרדיות יקדמו ללא הצד החסידי הניצי, נקרא לזה, ממאיר פרוש ועד בונו של מרן האדמו"ר מסלונים, זה לא יתקדם, כי בסוף הם יכולים לסכל את זה, יש להם את הדרכים שלהם לסכל את זה בתוך המגזר החרדי, ככה שיכולים להשתעשע במקבים כאלה ואחרים, אבל כל זמן שלא מגיעים להסכמות מצד כלל החלקים במגזר החרדי, כנראה שחוק גיוס מוסכם לא נראה אותו עובר בכנסת, ולכן הפגישה הזאת מגיעה הערב, ינסו כמובן להגיע להסכמות.
תמשיך לעקוב, תמשיך לעקוב מוטי אלפרין ולדווח כרגיל, ראשון, יישר כוח, תודה רבה.
תודה רבה.
ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לשוחח עם במעשה עם הבעיה, לטפל בבעיה המרכזית ביותר. איך מתכוונים להתמודד במוסדות התורה, בעולם הישיבות, עם הצרה הצרורה הזו שהנחילה, פילה עלינו גם בגץ, ובעיקר היועמשית בערב מיירה. אנחנו רוצים לשוחח עם מנהל ישיבה גדולה. שלום וערב טוב לרב שאלתיאל מאיר כהן.
שלום וברכה, אנחנו מישיבת
תורת אברהם
בגבעת שאול בירושלים, זו ישיבה שמונה קרוב ל-200 בחורים. בעיקר אנחנו, בגלל שאנחנו ישיבה גדולה, אז מתוקף הדברים אנחנו הראשונים שלכאורה...
אתם ושאר הישיבות הגדולות, נכון? שבהם נמצאים בחורים, הרי אנחנו צריכים להזכיר שזה לא רק מי שהיום בן 18, על פי ההחלטה, מי שנהיה בן 18 כבר בקיץ קודם, הוא כבר גם כן נכנס למסגרת הזו הבעייתית, נכון?
אז בעיקר כן, אז בעיקר זה ישיבות גדולות, שהם בעיקר בחורים מגיל 18 עד גיל 24 ומעלה, וכוללים צעירים. אז למעשה, אולי הייתי מקדים שמעולם לא החזיקו את עולם התורה, אף אחד, לא המדינה ולא כל מיני תקציבים. כתוב עץ חיים אל המחזיקים בה. לא הם החזיקו אותנו, אלא... התורה והבחורים, המלא התורה, הם אלו שמחזיקים את המדינה ויש להם זכות.
אמת.
צריך לומר, עץ חיים היא למחזיקים אותה. מה זה למחזיקים בה? אף אחד לא מחזיק אותה, את התורה. התורה, מי שמחזיק בה, הוא זה שיש לו זכות להיות בעץ החיים. אני רק אסביר את זה, רבי אליהו לופיאן אומר שהיה אדם שהלך לטבוע בנהר, ובא מישהו וזרק לו גלגל הצלה. בזמנם זה היה עץ, לא היה גלגלי הצלה, עץ הוא דבר שצף, ובא בן אדם שהלך לטבוע והחזיק בעץ הזה, וככה הוא ניצל. אז הוא חושב שבזכות שהוא החזיק בעץ, הוא החזיק את העץ, הוא חושב. אבל הוא לא יודע שהעץ החזיק אותו. אותו דבר זה מה שאנחנו עוברים כרגע. הם חושבים שהם מחזיקים את עולם התורה, הם לא מחזיקים את עולם התורה, עולם התורה היה קיים לפני שהמדינה קמה, ועולם התורה יהיה קיים לעד בנצח נצחים. מי שיש לו זכות, הוא זוכה להיות שותף. אנחנו
יש הכוח על החיזוק הזה, לנו זה ברור, אבל צריך לומר את זה שוב ושוב, בהחלט זו זכות של כל אחד, גם מאיתנו שתורם, זו זכות של התורמים, וממש לא זכות של הנתרמים. בפועל, איך אתם מתכוונים להתמודד עם הבעיה הזאת?
יפה, אז ראשית כל, היום הדבר הראשון שעשינו, פנינו לכמה מתווכים, אמרנו, הישיבה שלנו מנה 200 בחורים, בעזרת השם, אנחנו הולכים להגדיל את הישיבה ל-500 בחורים. מחפשים, כבר היום פניתי לכמה מתווכים שחפשו לנו בניין לקראת שנה הבאה ל-500 בחורים. אנחנו יודעים שיש כלל כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. כי לא, יש לנו הבטחה, כי לא תשכח מפי זרו. ורק מה שאנחנו מקבלים היום מהמדינה זה ממש, זה אפשר לומר, זה מים אחרונים.
רגע, התקציב, בהנחה והתקציב של המדינה היה נשאר כרגלו. מתוך סך התקציב של הישיבה הגדולה, כמה זה בא לידי ביצוע?
זה בקושי 10%.
אתה רציני?
12%. כן.
כלומר, אם המדינה היום נותנת סדר גודל של 345 או משהו כזה, 350 שקלים לבחור, נכון?
כן, ישיבה היום צריכה בסביבות $100,000 בחודש כדי להתקיים.
זה על המשיבה של 200 בחורים, לא, אבל כשאני...
כן, בין 100,000 ל-130,000 דולר.
על פי הדברים שאתה אומר, למעשה כל בחור, העלות שלו לישיבה היא כ-3,000-3,500 שקלים. אם אני מנסה להביא את זה למספרים.
עם הסחירות ועם המיטה ועם האוכל, זה הסכום.
אז אתה אומר, עם 10% האלה אנחנו נצליח להסתדר. זה לא כזה, לא כזה נורא.
אנחנו הולכים, אנחנו צריכים להבין שעולם, הציבור הכללי בעולם, בקהילות היהודיות, החלביות, ושתומכי תורה, בברזיל, בכל המקומות, הם אנשים שאוהבי תורה. הם כרגע באו ועזרו בסכומי עתק של מאות מיליונים לצבא. האנשים האלה כרגע רואים את מה שקורה פה, את השיסוע במדינה, והם את הכספים שהיו נותנים לצבא, הם יעבירו את זה לעולם הישיבות, הם יכפילו את זה. אין לנו ספק שכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, וזה הדבר הראשון שעשינו היום בישיבה, בורת ראש הישיבה, הגאון הרב דניאל זאדה, הלכנו למתווכים וחיפשנו בניין לקראת שנה הבאה ל-500 בחורים, כי אנחנו יודעים שעכשיו אנחנו רק נלך ונגדל ועולם התורה יתעצם.
תשמע, כל הכבוד, כל הכבוד על הכיוון הזה, זה ממש כיוון מעודד ומחזק, ואני רוצה לחזק אותך עוד יותר. בדיוק עכשיו אנחנו מקבלים את העדכון מביתו של רבן של ישראל מרן הרב לנדו, מביא לנו נתי קליש את הדברים האלה. הוא אומר אתמול לנדיבי העם שמחזיקים את עולם התורה, משגר להם מסר שהוא מכיר להם טובה, כל אלה שמנדבים למען החזקת הכוללים, שזה עיקר קיום היהדות בדורנו, ומלבד השכר העצום שיש למחזיקים בעץ החיים, על ידי ריבוי אברכי הכוללים מולים לעצמם ולבני ביתם שיוכלו לחיות חיי תורה באווירה של תורה, בקהל ירי השם לומדי התורה מקיימיה בצוויונה ובתהרתה. זה בדיוק מתחבר לדברים שאמרת קודם לכן, ועוד קטע ברשותך מהדברים של מרן הרב לונדאו, בפרט כעת, כאשר מסננו נשאו ראש, תצא קריאתנו מכאן לאחינו נדיבי הלב, יראי השם שבארצות הברית, אוהבי תורה ומייקרי לומדיה. כעת זאת שעתכם הגדולה, תלו על עצמכם את המשימה הנשגבה והקדושה להחזקת תורה בארץ ישראל, ועתו כתף תומכת ותמיכה רבה ואיתנה בעונכם ובעונכם, כי זהו קיום היהדות. זה ממשיך עוד, אבל זה עיקרי הדברים מתוך המכתב של מרן הגאון רב דויב לנדו. ואם אתה אומר...
כן. להוסיף משהו קטן, יש לנו קשר עם כל גווני הקשת הישראלית, באמת אנחנו נמצאים בכל מקום בארץ, ועם ישראל בכללותו ממש כולם אוהבי תורה, אפילו אנשים שהם בלי כיפה, אנשים שנמצאים בצד השני של המפה, הם מחזקים אותנו, ואנחנו מדברים עם חיילים, והם כולם אומרים לנו, בזכותכם יש לנו הצלחה מרובה, זה סייעת הדשמיה, מה שקורה פה זה לא מובן על פי דרך הטבע, כולם יודעים שההצלחה זה רק בזכות התורה, יש פשוט קומץ של אנשים שיש להם את המיקרופונים, ויש אנשים שמצליחים להכניס בהם סינה, דרך הכלי שנקרא המיקרופון, דרך כל מיני ערוצי תקשורת כאלה ואחרים, שפשוט נותנים לאנשים סינה ללומדי תורה, אבל כשאנחנו מדברים אחד על אחד עם אנשים, כולם אוהבי תורה, אנחנו רואים איזה שמחה יש אנשים, בכל מקום שיש תורה, אם קצת נתבונן, אנשים קצת הספיקו לשכוח, הרי כל מה שקרה זה קרה בשמחת תורה, שכחנו טיפה מה היה לפני, כל הסינה שהייתה ביום כיפור, וזרקו סידורים, ומחיצות, והפרדה, והנה מגיע שמחת תורה, באותו יום זה קרה, אנחנו בדיוק, זה עוד שאנחנו צריכים להתחזק בתורה, ולשמוח בשמחת התורה, ולהרבות בתורה, וזו הנקודה שאנחנו צריכים לקחת את זה על עצמנו, ואין ספק שבעזרת השם, שיצא מזה רק דברים מתוקים, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, וגם מי שחשב להתגייס לצבא, אני חושב שעכשיו הם לקחו את כולם אחורה, זה נהפך לנושא של דת במדינה. הרי בכפייה הם יודעים שאף אחד הם לא צריכו להתגייס.
כן, זה ברור לנו. הרב שאלתיאל, הרי אנחנו יודעים, הרי מי שעוסק בתורה, אין אמת יותר מהתורה, כך שאי אפשר לעבוד עלינו, הם לא באמת רוצים אותנו בצבא. זה ברור לנו גמרי שהצעדים האחרונים לא יביאו לריבוי מתגייסים, אלא להתמעטות המתגייסים. אני דיברתי בעצמי עם אנשים ששירתו בצבא, ואומרים לבימיים האחרונים, אנחנו לא ניגש למילואים. יש כאלה שרצו כבר לחתוך את התעודת חוגר שלהם. יש כאלה שחשבו להתגייס וכרגע נמצאים בהולד. הם עשו פיגוע אך ורק לעניין, לנושא עצמו, הם עשו לו פיגוע. לא זה העניין, הם רוצים להפיל את הממשלה, הם רוצים לנסות ולרדוף את לומדי התורה, הם מנסים להוציא את דיבתנו רעה. גם ההגעה שלהם היום לכיכר השבת, הרי יכלו להגיע לשם במשך חצי שנה ושנה, עד עכשיו לא הגיעו לשם. למה? מה אתה חושב? הם לא יודעים שכשהם יגיעים לשם, אז תהיה פרובוקציה, אז תהיה התנגשות, וזה מה שהם רוצים, לצייר אותנו ולהציג אותנו כמשתמטים, כזוללי כספים, כן, מתעמתים ברחובות, פשוט להבאיש את רכנו, את רוחנו, בגלל שהם יודעים ומודעים שמי שקדוש ונשגב ומעל הכל, אלו דווקא לומדי התורה. והדברים שלך הרב שאלתי אל ממש חזקו אותנו, באמת, תמשיכו ככה בגישה הזאת, להפך, שמתוך הצרות הדברים להפך מתגברים יותר ויותר, ובעזרת השם הישיבה שלכם תתפתח, כמו שאמרת, לקראת 500 בחורים, תהיה כאן, תעלה אצלנו במהדורה, לבשר לנו כשהגעתם אל היעד, מ-200 ל-500.
הרב, אני רוצה להסביר לכם שבשנים האחרונות, לא עולם התורה פורח, זה לא מובן. אנחנו מקבלים בתחילת שנה רישום של 400 בחורים, אנחנו יכולים לקבל רק 40-50 בחורים בלבד. ואני שומע על עוד ישיבות חדשות שנפתחות, אנחנו סך הכל שנה חמישית, הישיבה שלנו, ויש לנו ביקוש מטורף, וזה לא רק לנו, אנחנו, יש ממש הרבה ישיבות שנפתחות, שיש ביקוש בעולם התורה פורח, משנה לשנה, וברוך השם, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, ובעזרת השם עברנו את פרעה, עברנו את גזרת המן, עבור גם את הגזרה של הבג"ץ.
יישר כוח גדול. תודה רבה הרב שאלתיאל מאיר כהן, מנהל ישיבה גדולה תורת אברהם בירושלים, בגבעת שאול בירושלים. חזקו ואמצו. יוצאים כרגע להפסקה ומיד אנחנו שווים עם שאר העניינים.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם מני גרשוורץ.
שבנו אליכם ואנחנו רוצים לצרף אלינו כעת לשיחה את אליהו ליבמן. שלום, ערב טוב אדוני.
ערב טוב לך, למאזינים, לעם ישראל.
אנחנו מחזקים אתכם, את המשפחה, עדיין בדאגה גדולה נוכח מצבו של בנכם, של אליקים, שנחטף בשמחת תורה ונמצא שבוי עדיין בעזה.
תודה רבה, זה חשוב לחזק את כל עם ישראל, את כל החטופים, את כל הלוחמים שלוחמים במסירות נפש, את כל לומדי התורה, את כל גומלי החסדים, את כל עם ישראל.
אכן כן, יש כוח גדול. עכשיו, מה שאנחנו רוצים לשוחח איתך ולשמוע את העמדה שלכם, כי אתמול יוצאות כותרות שמכריזות שמשפחות החטופים הודיעו כי ראש הממשלה נתניהו חייב לעזוב את תפקידו, כי הוא זה שמונע את חזרת החטופים.
אז צריך להזכיר אולי
בעצם
ביום של רבי אלימלך מליז'נסק, עד הרבה, שנראה כל אחד מעלת חברנו, ואנחנו צריכים לדון את כולם לקו זכות, את כל עמך ישראל.
אז בוא תנסה ללמד אותנו איך אפשר ללמד זכות על מצב כזה. עד הרבה.
להזכיר קודם כל לכולם, שמי שאחראי למה שקרה, זה בעצם החמאס. וזה האויב האכזרי, שהוא לא מבחין בין חרדי לחילוני, לדתי לאומי, למצביע מפלגה כזאת, בסוף פגעו בנו על עצם היותנו יהודים. רוצים להשמיד אותנו בכל דור ודור, ברוך השם הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, וברוך השם בזכות התורה, בזכות חיילי צבא הגנה לישראל, בזכות השילוב הזה של המסורת היהודית והתפילות, והלחימה של לוחמי דוד המלך ולוחמי יהושע בן נון שיצאו להילחם בעמלק, ולוחמי צהל שיוצאים להילחם בעמלק העכשווי, שזה החמאס והחיזבאללה והמחבלים, בכל מקום שרוצים להשמיד אותנו, ויש כאלו שמייאוש ומחוסר תקווה מנסים לחשוב שאולי ראש הממשלה אשם או אדון אחר אשם. צריך לזכור שיש פה מהלך אלוקי, יש פה ריבונו של עולם, ואנחנו מחויבים על ההשתדלות לעשות הכל כדי להכריע את אויבינו. דוד המלך מלמד אותנו בספר שמואל, הרדפה אויביי ואשמידם ולא אשוב עד כל אותם. צריך להשמיד את כל אויבינו, חז"ל כבר לימדו אותנו, הקם להורגך השכם להורגו, וצריך בעם ישראל להיות בעין טובה ובאחדות, ולא להבעיר את המדינה, לא לתת לאויבים שלנו אפשרות לשמוח כשהם רואים אותנו רבים אחד עם השני, ולזכור שכולנו אחים וכולנו עם אחד, גם עם אורח חיים של מישהו שונה מהשני, אבל בנשמה שלנו, במהות שלנו, בבחירה של הקדוש ברוך הוא בנו כעם ישראל, ואנחנו בעזרת השם גם ננצח את אויבינו מתוך העין הטובה, מתוך שנראה מעלת חברנו, מתוך שנרבה בלימוד תורה, נרבה במסירות נפש, נרבה בסיוע וגמילות חסד אחד לשני, ובעזרת השם נראה ישועות ונראה גאולה ונראה בית המקדש בעזרת השם במהרה בימינו, אמן.
אז הדברים שלך הם באמת מחזקים מאוד, ואני רוצה לקחת אותך צעד, באמת אתה מדבר איתנו על שנראה מעלת חברנו וללמד זכות. משפחות בודדות, אולי 10-16 משפחות, שאומרות את הדברים הקשים ביותר, ומייצרות כעת את האימות הזה ברחובות, אימות קשה מאוד, ואני מוכן ללכת איתך, אליהו ליבמן, באמת, ולגשת למקום של קו זכות ולימוד עליהם. אבל תן לי כלים. איך אני רוצה עכשיו ללמד עליהם זכות, על אותם אלה שמוצאים את האשם בביבי, וזה מה שיפתור להם את הסיפור אם הם יזיזו אותו. בוא נלמד עליהם זכות.
קודם כל, אל תדון את חברך שאתה מגיע למקומו. באמת המשפחות הבודדות שיש להם בני משפחה חטופים, באמת קשה לעמוד, אני יודע איזה באופן אישי, קשה מאוד לעמוד במצוקה. לצערנו, יש אנשים שהם לא אוהבי יהדות כל כך, כי הם התנתקו לצערנו לפני שנים מהיהדות, והם היו נגד הרפורמה, והם נגד הממשלה שהיא עם זהות היהודית והמסורת היהודית והחיבור הזה של דתיים לאומיים עם חרדים ועם ציבור של עמך ישראל שהוא לאומי על עם ישראל ומחובר למסורת. והיהודים האלו הם באמת תינוקות שנשבו בהיבט הזה שהם מנצלים את המשפחות, ויש להם כסף לכל הכוח קפלן וכל הזה, והם מחוסר של אובדן זהות, הם לא יודעים בעצמם, יש להם נשמה יהודית שבוערת בתוכם, והם לא יודעים מה בוער להם, והם מעבירים את איילון במקום להעביר את האש של החסד ושל הערבות ההדדית ושל העין הטובה, ולהבין שזה לא העניין של ביבי, זה עניין אלוקי, ואנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות, ומחר אם יהיה השר אופיר סופר, יהיה ראש הממשלה, ועוד פעם יהיה ממשלה ימנית ודתית וחרדית, הם גם יתקפו.
אז הלימוד זכות עליהם הם שהם מבולבלים, שהם לא יודעים?
הם אנשים מתוקים שלצערנו, כשחוששים מכל דבר עם סממן יהודי וקוראים לזה הדתה, ולא צריכים שהאויבים שלנו יזכירו לנו שאנחנו עם אחד, והם לא מבדילים בין בני ברק לבין סדרות, לבין בערי, לבין תל אביב, לבין קריית שמונה, לבין קיבוץ או עיר דתית לאומית או חילונית או חרדית. בסוף כולנו יהודים, גם אם אנשים כרגע לא בדיוק מצליחים להבין את הקשר של המסורת היהודית ששמרה עלינו לאורך כל כך הרבה שנים, והשיבה אותנו אחרי 2000 שנות גלות לארץ ישראל, ושקדוש ברוך הוא שומר עלינו וגם עושה לנו ניסיונות, כמו שהוא התחיל עוד עם אברהם אבינו, ואנחנו גם באיזה ניסיון, גם לאומי וגם אנחנו ברמה אישית, ואנחנו מתפללים. אנחנו בעיקר צריכים, אני אומר פה לציבור האמוני, החרדי, החרד לדבר השם, שצריך להתפלל על אותם יהודים טועים, בטט ותוהים, כי הם באמת מחפשים משמעות, כי הנשמה שלהם זועקת, והם לא באמת מבינים את הקטע האמוני פה והקטע האלוקי. כשאתה לא מחובר למסורת ולאמונה בקדוש ברוך הוא, ואתה לא אומר כל בוקר מודה אני לפניך המלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך, ואתה חושב שהחיים הם ככה על הדרך, אז זה מאוד קשה. עכשיו, זה יהודים עם נשמה גדולה, עם רצון לעזור ולסייע, והם מוסרים את הנפש, וחלקם נלחמים, והבנים שלהם נלחמים בצבא, ולצרנו יש נופלים, לא סתם נאמר על הר הרצל, שזה מקום של צדיקים, מי שמהרוגי מלכות, מי שמוסר את הנפש למען כלל ישראל, זה באמת, יש להם הרבה זכויות, אבל גם אסור לתת להם לבלבל אותנו בחשיבה שראש הממשלה הוא הבעיה ולא החמאס והאויבים שלנו, ואנחנו צריכים יחד
הגדרת את זה יפה מאוד, אליהו ליבמן, אביו של החטוף אליקים, הגדרה באמת נכונה, טועים וטועים, ומה שאנחנו צריכים זה ללמד אליהם קו זכות ולהתפלל שאכן ימצאו את הדרך הנכונה, את הראייה הנכונה, את המבט הנכון, קצת רוחניות, אם אפשר להגדיר את זה ככה.
ומסירות נפש ללמוד מהם מה שהם עושים, לא צריך בשביל להעביר את איילון, מסירות נפש לראות עין טובה וללמוד תורה ולעשות חסד ולמסור את הנפש למען כלל ישראל.
יישר כוח גדול, אליהו ליבמן, על הדברים הללו. בשורות טובות וערב טוב. אנחנו איתנו עכשיו דדי שמחי, שלום ערב טוב.
שלום ערב טוב.
לשעבר ראש מטה פיקוד העורף וראש ענף הכבאות. גם אתה איבדת את בנך גיא שהציל 30 אנשים, שהציל אותם, פשוט הציל 30 אנשים, איזה זכות יש לאדם כזה כשהוא מגיע לעולם האמת. ואני רוצה לשוחח איתך היום, כי אנחנו מתגלגלים כמה 6 חודשים אחרי האירוע הקשה הזה לסיטואציה הזו שבה אנשים מאיימים אתמול לשרוף את המדינה כי נתניהו ראש הממשלה. אתה גם רואה כך את הדברים?
אני בכלל לא, אני היום דיברתי על זה. אני חושב שלאף אחד אין פה זכות לשרוף את המדינה, ואני מקווה שאם יש מישהו שמתכנן לשרוף את המדינה, אז את הקבר של הבן שלי הוא לא רוצה לשרוף, ואני מאוד מודה לו על זה. אבל אני חושב עם ישראל ואזרחי ישראל צריכים להבין שאותנו כבר שרפו. שרפו אותנו, שרפו את ילדינו, שרפו לנו את הנשמה בשבעה באוקטובר. והדבר האחרון שאנחנו צריכים, שאיזה מישהו יאיים לשרוף את המדינה. אין דבר כזה, זה פשוט שערוריה. ליבי ליבי עם החטופים, עם משפחות החטופים, וכמובן עם החטופים והחטופות. אני באמת חושב שצריך לעשות הכל כדי להחזיר אותם. הכל, אבל תוך כדי שמירה על ביטחון ישראל, ובטוח על עתיד ילדינו ונכדינו. זה מה צריך לעשות. ואם צריך לעשות ויתורים כואבים, נעשה ויתורים כואבים. אבל אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, עם כל הצער והכאב, למכור את עתידנו ועתיד ילדינו. ואני בטוח שימצא פתרון. אבל מפה ועד לאיים בלשרוף את המדינה, אוי לנו ואוי לנו. אוי לנו ואוי לנו. ואני רוצה לומר לך עוד משהו.
כואב מאוד הדברים שאתה. כואב מאוד.
נציב הכבאות לשעבר.
אתה שומע את המילה לשרוף, בכלל זה מדליק אותך.
שמישהו מצית שריפה, לפעמים האש משנה כיוון, ונע לעבר זה שהדליק אותה והצית אותה, ושורפת אותו. אז אל לנו לעשות את הדברים האלה במקום זה, בואו נעבוד ביחד, נפעל ביחד, באמת, באחדות, ברצון טוב, לקדם גם את החזרת החטופים והחטופות, וגם להצליח במלחמה, ולהשמיד את כל הרוצחים הארורים האלה.
בחודשים האחרונים אנחנו שומעים אותך הרבה, והרבה גם רוצים לשמוע אותך, גם בגלל הדברים שאמרת לאורך כל הדרך, וגם הדברים שאנחנו שומעים עכשיו ממך, דברים מאוד מאוד ברורים, שלא באים חלילה לתקוף אף אחד, אבל כן נותנים את הקו האדום הזה, שגם למשפחות חטופים אסור לאיים בלשרוף את המדינה, זה כבר משהו שהוא חורג וחריג. אני רוצה לקחת אותך בכלל לסיטואציה הנוכחית, מול עזה. בסופו של דבר, חודש, חודשיים כבר, שאנחנו די מדשדשים, לא נכנסים לרפיח מצד אחד, ומצד שני בצפון המצב רק מחמיר והולך. מה, לאיפה אנחנו מתגלגלים מכאן? כי אין התקדמות לא בחטופים, לא בלחימה, אז מה, נקלענו פה לאיזה מצב של אמצע?
לא, המצב הוא מורכב מאוד. המורכבות הכי גדולה זה באמת נושא החטופים. אם לא יהיו חטופים, תאמין לי, ממזמן כבר צהלה נכנס לרפיח, וכל נושא הפליטים הפלסטינים היינו מוצאים להם פתרון. להערכתי, גם הצבא מנסה למקסם את האפשרויות לעסקה כזו או אחרת ולהחזיר את החטופים, ולא לחינם, גם היום, ממה שאני מבין, אז ראש הממשלה גלנט והרמטכ"ל לא מוכנים שתושבים פלסטינים יחזרו באופן חופשי לצפון הרצועה, שזאת בקשת הליבה של החמאס בנושא מתווה החטופים. אני מזכיר לך שהרמטכ"ל זה אותו רמטכ"ל שלפני 8 חודשים הדיוקן שלו היה בכל העיתונים, והוא היה מגן האומה ומגן הדמוקרטיה. אז מה קרה עכשיו? הוא שינה דעתו, אז הוא הופך להיות לא ראוי? לא, הוא כאיש מקצוע חושב שצריך למצוא פתרון אחר ונסות ולהשיג את כל הדברים, וזה מה שצריך לעשות. אי אפשר לפעול, תשמע, זה לי כאב שכול, אני יכול לומר דברים שאתה לא יכול לומר.
אני רק מקשיב.
ואני אומר לך שגם לנו, המשפחות השכולות, יש אחריות על מה שאנחנו אומרים, ומה שאנחנו עושים, ומה שאנחנו מכוונים. אנחנו לא יכולים לקחת את השכול ולהפוך אותו קרדום, לחפור בו, להשיג רק אינטרסים שלנו. בסוף יש פה מדינה ויש פה עם, והבנים שלנו והבנות שלנו נהרגו ונפלו למען העם והמדינה. לא למען דעה כזאת או דעה אחרת, וזה מה שצריך להיות.
אני מוסיף עוד יותר על דבריך, בעיקר כשאנחנו רואים מה התחולל בבית חולים שיפה בחודש האחרון. הרי בהתחלה כשנכנסנו לשם, הם באו הראו לעולם, כביכול בשיפה לא היה כל מה שישראל טענה, כשזה לא איזה מרכז מלחמה. עברו חודשיים, ומאות מאות מחבלים נתפסים שם בנשק, מצבורי נשק בסמוך לחדרי לידה, הדברים הכי עזויים. אז זה מה שאני לא מצליח להבין, איך אותם ישראלים לא רואים את הדבר הזה, ולא מבינים שאחרת חמאס היא כוח שאי אפשר בלעדיו, כי אחרת לצערנו הרב אנחנו יכולים להתגלגל שוב פעם לאירוע הזה.
אני רוצה לומר לך שלהערכתי, מה שקורה לנו במדינת ישראל זה מה שקורה בכל העולם. שקומץ מהקיצון הצפוני ומהקיצון הדרומי מטרללים את כולם. זה הטבע החיה האנושית, שבסוף קומץ הצעקני מטרלל את כל הרוב, הרוב הדומם, אבל הרוב המכריע. ולצערי, אני חושב שיש כמה טרמפיסטים שהתלבשו על משפחות וקרובי החטופים, ומקדמים דרכם אג'נדה שלהם, ועצוב לי על זה. פשוט עצוב לי, אין לי מילה אחרת חוץ מעצוב. עצוב זה שלב אחד לפני כעס וזעם. אז אנחנו עכשיו בקטע של עצובים.
אני רוצה לומר לך ברמה האישית, שמזל שיש אנשים כמוך, שהם כמו שאומרים, מייצגים כן את הרוב, ומסתבר שהם לא דוממים. הנה, אתה אומר את הדברים ברגישות. אני חייב לומר שלפניך גם עלה אליהו ליבמן, שבנו חטוף בעזה, וגם הוא ביקר ביקורת אמיתית ונוקבת את אותם אלו שאומרים את הדברים, אבל אמר את הדברים עם חיבוק, עם לימוד זכות עליהם, לא תקף אותם בדיוק כמו שאתה עושה. אז הרוב כאן, והרוב איתנו, והרוב שפוי, והרוב דואג, באמת שאותם אלו קיצוניים לא הצליחו להסיט את דעתנו ולשבש אותה.
כן, אני מכיר את ליבמן, ליבי ליבי איתו, אני מקווה שבאמת הבן יחזור בשלום, אבל בסוף יש דברים שהם גדולים מאיתנו, כמו מדינה ועם שלם, וככה צריך לנהוג, ואני קורא לכולם, מכל הצדדים, מכל הצבעים, מכל הגדלים ומכל הגברים, לנהוג באחריות ולנהוג באחדות, לא באחידות, ולזכור שיש לנו משימה כנגד אויב חיצוני, ואחרי זה נטפל גם בדברים פנימה.
כן, לצערנו הרב שאנחנו צריכים להזכיר את זה, קצת שוכחים את זה אנשים, עוברים למאבקים הפנימיים. דדי שמחי, שעבר ראש מטה פיקוד העורף וראש הכבאות, יישר כוח על הדברים האלה, תודה רבה.
תודה.
בשורות טובות. עוד הפסקה, ואחריה עם שאר העניינים.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם מני גרשוורץ.
שבנו ואנחנו מצרפים אלינו כעת את יעקב חגואל, ערב טוב אדוני.
שלום, ערב טוב.
שלום, יושב ראש ההסתדרות הציונית למאבק באנטישמיות. קיבלנו עדכון לפני כמה ימים על כך שהמלל ממליץ לישראלים שיוצאים לחול להצניע סממנים ציוניים. אני רוצה לשאול אותך, הכוונה היא לסממנים יהודים? בואו נדבר תכלס.
ברור, ברור, אנחנו מדברים על סממנים יהודים.
לא, כי הם ניסחו את זה ציונים. האם אנחנו יכולים לומר כיפה, ציצית, זקן, כל מי שנראה כמו יהודי באירופה, מה? תתחפשו?
לא רק באירופה, בכל העולם. צריך להבין, אנחנו נמצאים החל מהשיבה באוקטובר, פרצה מלחמה לא רק נגד מדינת ישראל, פרצה מלחמה נגד העם היהודי, ואנחנו רואים עלייה גדולה מאוד באירועים האנטישמיים, מעל 700% בחלק גדול מהעולם. לא קל להיות היום יהודי, וכן, יש חשש לביטחונם של האנשים, וצריך להיות זהירים.
אוקיי, אם תוכל בהזדמנות זו רק לשפר קצת את המיקום שנשמע אותך יותר חד. במקביל אנחנו שומעים באמת על זינוק, על ממש מאות אחוזים שמקרי האנטישמיות עולים בהם בחול. אתם בהסתדרות הציונית, מה אתם מנטרים, סופרים פשוט מאוד בכל מקום, כמה ולמה, והאם יש איזשהן פעולות מניעה?
באמת, ראשית אנחנו באמת אוספים נתונים, ואנחנו מקבלים הרבה פעלה. צריך להבין, כל 80 שניות קורה אירוע אנטישמי ברחבי העולם.
כל 80 שניות, וואה.
כל 80 שניות, כן. בשיחה בינינו כבר קרו כנראה לפחות 4 אירועים אנטישמיים.
אוי, רגע, מה זה אומר אירוע אנטישמי? סתם איזה מי אירופאי צרפתי שזורק הערה ליהודי זה מבחינתנו אירוע אנטישמי? מה ההגדרה?
כן, יש... תראה, האירוע האנטישמי, יש הגדרות מאוד ברורות, אבל אני מדבר על אירוע אלים, כן? אני מדבר על אירוע אלים, לאו דווקא רק אלימות
מילולית. אז כל 80 שניות יש אירוע אלים עם רקע אנטישמי?
נכון מאוד, נכון מאוד.
מחריד.
מדברים על מציאות לא פשוטה, אנחנו מדברים על כל המדינות בעולם, גם בארצות הברית, זה הכי טובה שלנו, אנחנו רואים עלייה אדירה באירועים האנטישמיים, בקמפוסים, ברחובות, לא פשוט להיות יהודי היום, ואנחנו גם רואים איך יהודים אפילו מסירים את המזוזות מפתח הבית, במקרה הטוב הם קובעים את המזוזה בחלק הפנימי של הבית שלא יראו, אבל יש כאלה שגם עוקרים.
זה מקרים שראינו דיווחים בעיקר מבריטניה, אתה מכיר מקומות נוספים שהתופעה הזו מתרחשת?
אני מכיר בהחלט גם בארצות הברית, גם בבלגיה. אני מכיר הרבה מאוד תופעות שכאלה, וכן, יש עת צרה ליעקב כעת, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו בהחלט מתחבים, איך אנחנו מחסים את הזהות היהודית, את הגאווה היהודית, עם אחד אנחנו, והתחושה הזאת, היעדר תחושת הביטחון שאנחנו חושים פה היום בארץ, אם נכפיל אותה, נראה את התוצאה הזאת גם אצל אחינו בתפוצות, וצריך היום לחזק ולהתחזק, חד משמעית.
דברי חיזוק, כן, זה מה שאנחנו צריכים. אני רוצה עוד שאלה אחת להספיק איתך. אנחנו לקראת חג הפסח, קהילות יהודיות, מה עושים עם סדרי פסח? בדרך כלל בעולם עושים סדרי פסח מרכזיים בקהילות היהודיות. יש לכם הוראות או התארגנויות אחרות בשנה זו לקראת סדרי הפסח?
כן, יש כיתת אמצעי זהירות גדולים יותר, יש הרבה יותר הבטחה על סדרי הפסח השונים. אנחנו מדברים גם על פרסום שיותר נסתר והוא לא ברחובות. יש בהחלט משנה זהירות בהקשרים האלה, ואנחנו אומרים לכולם, כמובן, לחוג את חג הפסח, וזה מצווה חשובה, אבל לנהוג בזהירות, ואין סתירה בין הדברים.
בוודאי ובוודאי, מה גם שחג הפסח צריך לזכור, זה ליל השימורים. זה הלילה שבו הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, והוא זה שומר עלינו ישירות, אז בוודאי גם בעזרת השם בשנה זו.
וכולנו צריכים לכוון שנה, בשנה זו, קל וחומר, לצאת כולנו מעבדות לחירות, זה בדיוק הזמן.
במהרה בימינו, יעקב חגואל, יושב ראש ההסתדרות הציונית, יישר כוח על העבודה שלכם, ותמשיכו, בהצלחה.
תודה, בשורות טובות.
בשורות טובות, שלום וברכה. צבי טסלר, ערב טוב.
ערב טוב.
כתבנו הכלכלי, יש מה, דלק מזנק ומזנק ומזנק. פעם שעברה כשליברמן היה שר אוצר, אתה יודע, הוא השיג כסף איך להוריד את זה, איך שזה לא יעבור את השבעה שקלים, עכשיו אנחנו מתקרבים לאזור השמונה שקלים כבר.
אנחנו כבר מתקרבים, נכון, 21 אגורות הלילה בחצות, מי שעוד לא תדלק יכול לעשות את זה. ולמעשה הממשלה גם הנוכחית בחודשים הראשונים שלה המשיכה להיאבק ולשמור על בחיר הדלק, אבל באיזשהו שלב בעיקר עם פרוץ המלחמה הבינו שאין ברירה ואין כסף בלי סוף כדי לחלק לאזרחים, ולכן אין הוזלה על מחיר הדלק, אין סבסוד, והוא עולה ב-21 אגורות בהתאם לעלייה שלו שמחיר הנפט בעולם. וגם
אז למעשה כל נהג מאיתנו שמשלם יותר יקר על הדלק יכול לדעת התשלום הזה הוא פשוט תרומה שלך לעלויות המלחמה, בוא נקרא לזה כך.
באיזשהו מקום,
באיזושהי
כן,
צורה.
לפחות חוסר הסבסוד. אבל, כן. אבל זו רק עלייה אחת, צריך להגיד, היא פוגעת לא רק בנהגים, אלא בכל שרשרת הייצור, מה שנקרא.
כן, זה משפיע על הכל.
עולה, זה ברור. משפיע על כל הייצור, על הכל, על מחירי ההובלה.
כל המסעות שמעבירות הכל מנקודה לנקודה, אבל בוא נתקדם לקראת פסח, יש לנו עוד דקה אחת. אנחנו שומעים על עליות מחירים גם בשמן זית, גם בקקאו, וכאן זה כבר מעיק ומציק ממש לכלל המשפחות.
נכון, אז נעשה רגע הפרדה. השמן זית, הסיבה של התגרות שלו היא בצורת, מיעוט של גשמים, בעיקר באזור אירופה, אזור ספרד, אחת היצוניות הגדולות של שמן זית. זה פגע ביבול שם, בארץ מייצרים הרבה פחות בגלל הפתיחה של היבול, אז אנחנו עכשיו משלמים בעצם מחיר על זה שהיבוא חופשי, כשהמחירים זולים בכול אנחנו נהנים, עכשיו אנחנו משלמים יותר ביוקר, המחיר מגיע ל-40 שקלים לליטר, אפילו 50 שקלים, והקקאו הוא הבוננזה הגדולה, מחיר של טון הקקאו מגיע כמעט ל-$10,000, אז אם אתה מתלבט בין ביטקוין לקקאו, לפחות בשנה האחרונה הקקאו עלה יותר.
באמת, שווה להשקיע, מי שרץ לביטקוין, יראו שירוץ לקקאו.
אנחנו לא מבליצים, לא מבליצים.
כן. שוקולד שוויצרי, אולי מקסימום הוא יוכל לקבל לקראת פסח, לפחות עם זה הוא יהיה מסודר. צבי
אבל
טסלר.
אבל נקווה שהיצרנים והיבואנים לא ינצלו את זה, כי זה לא באמת מצדיק את ההתייקרויות שאנחנו רואים.
אין ספק, אתה תמשיך לעקוב אחריהם ולהדכן אותנו, במקרה וצריך על מישהו קצת להפעיל לחץ, אז אנחנו נעשה את זה. בסיוע שלך צבי טסלר כתבנו הכלכלי, תודה רבה, ערב טוב. כאן אנחנו חותמים וכאן אנחנו מסיימים, וכמה טוב לחתום שעתיים מלאות וקדושות במהדורה מיוחדת מאוד בעריכתה של אסתי פלד, העורכת הראשית של האקטואליה כאן ברדיו. יש הכוח על העבודה הזו, יש הכוח לפנחס בינדר טכנאי השידור שלנו, ולכל שאר הכתבים והצוות מחדר החדשות של כל חי. המשך האזנה הרבה.